צופים יקרים, שלום וברכה, לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך, והפעם אורחנו הרב דוב זינגר, והנושא חינוך עקיף. צפייה מהנה. שלום וברכה, הרב דוב זינגר, שלום וברכה, אולפני ערוץ מאיר פה, תוכנית נוספת משדרים חינוך. הנושא שלנו הוא חינוך עקיף, אבל אולי לצופים שטרם הכירו את הרב דוב זינגר, הרב יציג את עצמו.
דוב זינגר, בפועל עוסק בחינוך, ישיבת מקור חיים, ראש הישיבה.
וגם, כמה שנים?
שנה 27, נכנס עכשיו.
הרבה שנים.
התחלתי עם זקן שחור.
שיבת מקור חיים, יש בה איזשהו מסר חינוכי מיוחד? יש בו, אני לא יודע, כמה משפטים, אין לנו הרבה, האם ניתן בכמה משפטים לתמצת את המשנה החינוכית?
באופן כללי אפשר לומר שישיבה חסידית, ככה אנחנו משתדלים לקרוא לזה, זאת אומרת במובן הזה שיש בה דגש גם על לפני משורת הדין, זאת אומרת, החסידות כפי שכתוב היא לפני משורת הדין, אז יש בה דגש לא רק על העניין הפורמלי, הייתי קורא לזה עניין הדתי הפורמלי, עמידה מול השולחן ערוך, אלא גם ניסיון של עמידה מול השם יתברך. והאומץ, הייתי קורא לזה ככה, ללכת גם עם בני הנעורים, גם עם ילדים צעירים, מגיל בר מצווה, להניח את הנושא של עבודת השם לפניהם, זאת אומרת, לא להסתיר את זה, כביכול לגיל מבוגר יותר, ויש לזה השלכות ומשמעויות גם במה שלומדים, וגם בצורה, באופן. יש לזה נוכחות, יש התוועדויות, יש דיבורים היוצאים מן הלב, יש דגש על תפילה, ומתוך זה כל שאר הלימודים נובעים מתוך הדבר הזה.
טוב, כיוון שהיו לי כמה ילדים שלמדו שם, אז לא נרחיב על את הדיבור, חוויתי את זה אצל הילדים שלי. חינוך עקיף. מה הכוונה חינוך עקיף? מה זה חינוך עקיף? חשבתי שצריכים לחנך, צריכים לומר שבימינו דוגלים בשקיפות. מה זה נקרא חינוך עקיף? מה זה תורם?
חינוך עקיף, כוונה, ההבנה הפשוטה שאני חושב שכולם יודעים אותה, שהחינוך לא מתקיים במה שאני אומר לילד שלי, או במה שאני אומר לתלמידים שלי. זה דבר חשוב, אבל הרב שטיינזלץ שעומד בראש הישיבה, הוא טוען, אפשר לבדוק את זה מדעית, שלילדים יש גם אפפיים באוזניים. זאת אומרת שברגע שהם שומעים, שמדברים איתם או דורשים מהם, שמבקשים מהם, באופן כללי האפפיים נסגרות, לא רואים את זה, זאת אומרת, זה נראה בעיניים, אנחנו רואים שמישהו נרדם בשיעור, אבל כשהוא סוגר את האפפיים באוזניים זה לא נראה, אבל למעשה הוא נותן לזה לעבור מעל הראש שלו. וככה הדברים החשובים שאנחנו אמרנו להם בהתלהבות רבה, יכול להיות שאם אנחנו נבדוק כמה מתוך זה נכנס באוזן אחת ויצא באוזן שנייה, או בכלל לא נכנס, האחוז הוא גבוה. ולכן צריך קודם כל לדמיין מה היה קורה, שאני אוהב לשאול את זה מורי, מה היה קורה אם אתה לא היית יכול לדבר? זאת אומרת, האם מורה שלא יכול לדבר, או חלילה הורה שמושבת מדיבורו, האם בזה הוא מפסיק להיות מחנך? או שמא, האופן שבו אנחנו מחנכים, הוא בצורות רבות אחרות, חוץ מהדבר הפשוט שאני אומר לילד שלי, אסור לעשות דבר כזה, או צריך לעשות דבר כזה וכזה.
בלשון הישיבות, אני אגיד, הבנו את הקושייה, עכשיו מה התירוץ?
טוב, קודם כל הקושייה, כמו אם כבר הולכים בישיבות, אז הקושייה היא החלק המרכזי. זאת אומרת, אם אדם יחשוב קודם כל.
דבר ראשון, ההורים צריכים להכיר בכך שלא המסרים המילוליים, הישירים, הם אלה שפועלים את עיקר הפעולה.
כן. ההבנה הזאת עצמה היא מאוד חשובה, מכיוון שברגע שאדם מבין את זה, אז כבר הוא בעצמו יתחיל לחשוב באופן יצירתי, איך הוא מביע את עצמו, איך הוא מביא את עצמו לידי ביטוי, בצורה לא ישירה. ו... ואנחנו נשתדל קצת להרחיב בזה. זאת אומרת, בכמה צורות. ראשית כל, הייתי אומר, דבר ראשון, חשוב, זה המחשבות שלנו. זאת אומרת, המחשבות, מחקרים הוכיחים, ואם עוד לא הוכיחו, יוכיחו, שהמחשבות שלנו, אנחנו משפיעים אחד על השני במחשבות שלנו.
ואם... המחשבות הפנימיות, העצמיות?
מחשבות שאני חושב עליך, למשל, אם אתה במקרה הילד שלי, או אם אתה בעלי, או אם אתה חבר שלי, המחשבות שאני חושב עליך, הן גם נוכחות, הן נמצאות בתוך הקשר שלנו. זה לא רק מה שאני אומר לך, נמצא בתוך הקשר שלנו. מה שאני חושב עליך זה לא פחות נמצא. ולכן אם אמא, למשל, היא דואגת לילד שלה מאוד, ובמובן מסוים הדאגה מבטאת חוסר אמון, היא חוששת. למשל, אתמול שאלה אותי אמא, איך, מה קורה, הילד שלה עוד לא החליט לאיזו ישיבה גבוהה הוא הולך, כן, בשלב הזה של השנה, שאנחנו נמצאים ממש קרוב לתחילת השנה הבאה, כבר הילד לא החליט. אז אפשרות אחת שהיא רוצה כמובן להגיד לו שיחליט כבר, זאת אומרת, והיא כבר אומרת לו, תחליט כבר.
כן.
עכשיו, האם כשהיא אומרת לו, תחליט כבר, היא מסייעת לו להחליט, או שהיא מרחיקה אותו מהחלטה? זה למעשה השאלה שעומדת לפנינו. וסביר להניח, ובמקרה הזה זה בדוק ומנוסה, במקרה של הילד הזה בוודאי, אבל אני חושב שגם אצל ילדים אחרים, שכשהיא אומרת לו, תחליט כבר, היא למעשה אומרת לו עוד הרבה משפטים אחרים, היא אומרת לו, אני לא יודעת מה יהיה איתך. זה לא פעם ראשונה שאתה לא מחליט בזמן, ואנחנו מאוד דואגים לך, ואם אתה לא תחליט, אז לא יהיה לך מקום לשנה הבאה, ואנחנו לא, וכולי וכולי וכולי, היא אומרת לו עוד הרבה משפטים אחרים במחשבות שלה.
במחשבות או בפה?
לא בפה, היא אומרת לו בפה, רק תחליט כבר. אבל יחד עם החבילה הזאת של הפה תחליט כבר, יש קובץ שלם נוסף שעובר, שהיא למעשה מעבירה את ההרגשה שלה כלפי הילד שלה, שהיא לא סומכת עליו. היא חוששת מאוד מאוד שהוא לא יחליט, ואם הוא לא יחליט, מי יודע מה יקרה. ולכן, העצה יוצא במקרה הזה שיעצתי לה, היא להתבונן בילד שלה. קודם כל, לא להגיד לו שום דבר, להתבונן בו ולראות בתוכו את המצפן הפנימי שלו, את היכולת שלו לבחור, את הבגרות שלו, את ההבנה שהוא ילד גדול ומבין.
לראות
או להאמין? לראות בעיני רוחה.
להאמין או לראות? לא, כי מה זה לראות, היא לא רואה.
אז לראות בעיני, אנחנו כאן משתמשים בביטוי לראות בעיני רוחך. זאת אומרת, להאמין, אבל באופן מוחשי. זאת אומרת, לא רק להאמין באופן מופשט, אלא פשוט להתבונן בילד. אם היא תתבונן בו לעומק, היא כן תזהה את הילד הזה שלה שהיא מאמינה בו. רק הדאגות והקולות מסביב, מפחידים אותה כל כך שהיא למעשה לא מצליחה להתמודד, כאילו לחשוף את הראייה הזאת שלה, את ההתבוננות הזאת שלה, ולכן היא לא מתאפקת ומזיקה לילד שלה, כי כל פעם שהיא אומרת לו, תחליט כבר, תחליט כבר, מה יהיה איתך בשנה הבאה, אז היא בזה למעשה מחלישה אותו ופוגעת לו.
אז הדבר הראשון זה המחשבות.
כן.
ההורים צריכים לעבוד על המחשבות שלהם, כיוון...
לדעת שהמחשבות עוברות קודם כל, זאת אומרת, לדעת שהמחשבות הן...
הדוגמה הזאת זו הייתה דוגמה של מחשבה שלילית,
כן,
אבל
כן.
אני מניח שגם בכיוון הפוך, גם מחשבה חיובית, היא תשפיע כן. לטובה.
כן, במקרה הזה ניסיתי לשכנע אותה,
לחשוב
לטובה, לראות את הדבר הזה לטובה.
אז זה הדבר הראשון.
כן.
מה הדבר השני?
חלק פשוט, מעבר למחשבות, זה דוגמה אישית.
זאת אומרת,
דוגמה אישית. דוגמה אישית, אבל היא לא רק ב... יש לה... זה נושא רחב, הנושא של דוגמה אישית. אני אולי אתן דוגמה, ולמשל, הרבה הורים מתלוננים שילדים לא משתפים אותם במה שעובר עליהם. אני חושב שאחת השאלות המרכזיות ששואלים אותי, זה איך לגרום לילד שלך לדבר. ולמעשה אני חושב שאם הייתי ממציא פלייר, מיוחד, שיכול לגרום לילדים לעשות דברים, כולם היו רוכשים את הפלייר הזה, מכיוון שאנשים נורא רוצים לגרום לילדים שלהם לעשות כל מיני דברים. אבל אם אדם מבין שילד וחינוך בכלל זה לא מוסך, שאנחנו נכנסים את הילד לתוך המוסך, ושם אפשר לגרום לו לעשות כל מיני דברים, אלא זה סוג של אינטראקציה, זה מערכת יחסים, זה סוג של ריקוד משותף. אם מבינים את הדבר הפשוט הזה ושוכחים את זה, אם נזכרים בזה ומבינים את זה, אז משהו מתחיל להיווצר. ולמשל, אם אני שואל, אם אמא שואלת או אבא שואל, איך אני אצליח לגרום לילד שלי לדבר? אז אני שואל אותו, איך אתה חושב שהילד שלך ידע לדבר? זאת אומרת, איפה הוא ילמד את זה? האם כשאתה אומר לו, תספר לי, תדבר לי, מה קורה בבית ספר? הוא אומר, בסדר, הכל בסדר. הוא אומר, כן, אבל מה בדיוק קורה? הוא עונה תשובות לקוניות, כי אם אתה באמת רוצה שהילד שלך ידע לשתף אותך, אין ברירה, אלא אתה צריך לשתף אותו, למשל. זאת אומרת, שזה למדתי מאשתי, שהייתה מתקשרת לילדים, והם חשבו שהם מסיימים את השיחה תוך דקה, מכיוון שהיא שאלה אותם מה שלומם, ואמרו הכל בסדר, ואז היא התחילה לשתף אותם, לפעמים שיחה שהתארכה 20-25 דקות, והייתה משתפת אותם בכל מה שקורה בבית, ומה שקורה אצלה, ומה שקורה בבית. אחרי כך וכך שנים, הילדים למדו בדוגמה אישית את הדבר הזה, שיכול להיות שכששואלים אותם מה שלומה, מתכוונים למה שאימא מתכוונת, שהיא מספרת מה שלומה ומשתפת את הילד ומה שמתרחש אצלה. אז לכן, זה מה שאני מתכוון, דוגמה אישית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהילדים ישחקו ביניהם ולא יריבו ביניהם כל הזמן, אפשרות אחת היא להעיר להם ולהגיד להם, תפסיקו. אפשרות אחרת שברור שהם מעתיקים את הדגם של המערכת יחסים של ההורים בינם לבין עצמם. זאת אומרת, ואם אני רואה שילדים שלי אולי כל הזמן רבים, אני צריך לשאול את עצמי איפה הם למדו את זה. יכול להיות שהם למדו את זה בגן או במקום אחר, אבל יכול להיות שהאופן שלי לשפר את זה ולתקן את זה, זה לא על ידי הפלייר הזה ולא על ידי אמירה שאומרת להם, תפסיקו לריב כל הזמן, או כמו שאמא צועקת על הילד שלה, תפסיק לצעוק בבית הזה. זאת אומרת, כי ברור שהמסר הסמוי עובר בצורה יותר חזקה מאשר התוכן.
אז ההורים לפי זה צריכים להיות שחקנים?
חס ושלום, להפך.
הערת פנים, לשתף את הילדים, למרות שבאמת לא מתאים להם לשתף את הילדים, ובלבד ששמשו דוגמה אישית?
מה הגבול? קודם כל זו שאלה טובה.
מה הגבול? תמיד שואלים גבולות. מה הגבול של הדוגמה האישית שנדרשת מהורים להיות לא הם באופן טבעי?
לא. להפך, הדוגמה היא, אני חושב ששתף את הילדים זה לא הצגה.
בסדר, זה לקחנו דוגמה נוחה.
אז לכן להפך, אני חושב שהכוונה בדוגמה אישית זה בדיוק ההפך. הכוונה בדוגמה אישית שאדם ירגיש בבית שלו באופן חופשי, לא כמחנך שצריך כל הזמן לדאוג לעשות משהו, אלא שעצם הנוכחות שלו בבית, עצם ההוויה שלו, הנורמלית, והמערכת יחסים שלו התקינה עם אשתו והילדים וההורים שלו, כל המערכת הזאת, היא בסופו של דבר הדבר המרכזי. זה מה שעובר, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. ולכן, במה נסיים, זה יכול להרגיע אותו, להיות יותר הוא, לא, אני לא דורש ממנו פה להיות מלאך יותר ממה שצריך. אלא לאיפה, אני אומר, אל תחשוב שהחינוך הוא מתקיים בזה שאתה כל הזמן מאיר הערות ואומר וכו' וכו'. החינוך הוא בעצם ההתרחשות בתוך הבית. ואם אתה מתרגז באופן טבעי על הילד שלך, זה גם חלק מהחינוך. וזה עובר, תדע שזה עובר. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת.
שלישית.
שלישית.
למדנו על מחשבות.
כן.
למדנו דוגמה אישית. עכשיו נקודה כן. שלישית.
זה באמת העניין של חינוך עקיף, הוא פה בא לידי ביטוי בצורה הכי חזקה. אנחנו יודעים, אני רוצה להשתמש במקור של בעל אוהב ישראל.
מאפתא.
מאפתא, שהוא היה כשמו, כן הוא, כפי שאנחנו נראה גם בקטע הזה, הוא היה אוהב ישראל אמיתי. והוא משתמש במדרש חז"ל, שאומר שעל כל צמח וצמח יש לו מלאך, שמכה בו ואומר לו גדל. אז אם לכל צמח וצמח יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, על אחת כמה וכמה, שכל ילד וילד, כל אדם ואדם, יש לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. עכשיו לכן, אומר ישראל מאפתא, אומר בעל אוהב ישראל, אומר, תדע לך, לפעמים חבל לעבוד עם הילד באופן ישיר ולהעיר לו. אלא פשוט אם אתה רואה שהוא חלש, שהוא לא פועל כפי שאתה רוצה, כפי שהיית רוצה, זה סימן שהמלאך שלו עייף, או שחסר לו מלאך. אפשר לראות, כאילו אפשר לדעת כמה מלאכים חסרים לו. יש מד מיוחד כזה שאנחנו עובדים עכשיו, שאפשר יהיה למדוד בדיוק כמה, מה מצב המלאכים שלו. ולכן אם אתה רואה שהילד חלש, הוא עצבני, שהוא מפריע, שהוא מתנהג לא כהלכה, לא כמו שצריך, זה אומר שמשהו בזרימת הכוחות לתוך הילד הזה, והמלאך שמכה בו ואומר לו גדל, נחלש, ולכן צריך לחזק את זה. וכך הוא אומר, דרשה מאוד יפה, אז אני מרשה לעצמי לקרוא את זה בפנים. הוא אומר ככה, התיקון לעטף ולבניו הקטנים הוא כך, שכשאדם עושה מעשיו בקדושה ובטהרה ובמחשבה טובה, אז הוא בורא מלאך הקדוש. והוא עולה ויושב בשמיים להמליץ טוב עבור האדם, כי הוא נותן לו חיות ושפע. הוא מלאך נקרא עיר. כמו שאנחנו אומרים, עיר עם קדישין, עיר בקדיש, ולכן נקרא עיר מלשון התעוררות, שמעורר את האדם, לעבודתו יתברך שמו, מועיל לאדם שהוא נותן חיות לעטף, ולבניו הקטנים, שאין בהם שכל, והמלאך מעורר אותם לעבודתו יתברך שמו. אז ככה הוא אומר, שבנו לכם ערים, הוא דורש את זה על הפסוק.
אבל פה הוא אומר שההורים הם אלה שיוצרים את המלאך, שמכה על הילד.
כן.
נו, אז מה...
זאת אומרת, שאתה, אם אתה מבין את זה, שהילד חסר לו מלאך, אז למעשה אתה צריך כרגע לברוא עוד מלאך. איך אתה בורא... זאת אומרת, הוא גם אפשר לדרוש את זה מלשון להעיר לו. להעיר לילד, פירושו של דבר, לתת לו עוד... עיר זה לשון מלאך, לתת לו עוד מלאך, שהוא נותן לו את החיות. ולכן אתה...
מה...
מה... פשוט הוא מאוד פשוט. זאת אומרת, אם אתה רואה שילד חלש, זה אומר שאתה צריך, אתה בעצמך לעשות עוד מעשה טוב, לעשות עוד מצווה, לקחת על עצמך לעשות איזה מעשה טוב. אם אתה רואה שהילד לא קם לתפילה, אז אפשרות אחת היא להעיר לו, מי שזה עוזר לו לגבי הילד שלו, זה עוזר שימשיך בדרך הסלולה והטובה הזאת. אם הוא רואה אחרי כמה וכמה פעמים שהדרך הזאת לא עוזרת ואפילו מחלישה, אז הוא למעשה צריך לחשוב בצורה יצירתית אחרת, ואומר, איך אני בורא מלאך לילד שלי? אפשר לברוא מלאך ישירות של תפילה, למשל שאני מחזק את התפילה שלי בכל מיני צורות, ואני ראיתי בזה ניסים ונפלאות. זאת אומרת שכשאני, דרך ההבנה שלי מה קורה לילדים שלי, אני מבין על עצמי דברים. ואני מחזק, זה לא צריך להיות בדיוק את האחד לאחד, אבל אני מחזק את הנושא של תפילה אצל עצמי, ואני בזה מכוון ובורא מלאך לילד שלי. יכול להיות גם בצורות אחרות, זאת אומרת שאני, כמובן אם אני מתפלל, שיהיה פתרון לבעיה הזאת. זה ככה אומר הרב וולבה, גדול המשגיחים בדור הקודם, בספר יפה מאוד, זריעה ובניין בחינוך, הוא כותב שם שהוא יודע על עצמו, שאם הוא הגיע למשהו, זה רק בזכות התפילות של אמא שלו. זאת אומרת, שהוא יודע שזה עיקר האחריות של ההורים, ככה אומר זה להתפלל. אז עכשיו, זה גם כיפשוט או ממש, זה עוזר ברמה שתפילה עוזרת. זה עוזר גם בהבנה הזאת עצמה, שאתה מחזק אצלך את ההבנה שזה לא פועל אחד לאחד, זה לא ישיר, אלא אתה צריך, אתה פועל כלפי שמיה וזה פועל כלפי מטה. הילד עכשיו חסר לו כוחות ואתה צריך לתת לו כוחות, אפשר לתת לו כוחות. באופן פסיכולוגי רגיל, זאת אומרת לחזק אותו, להאמין בו, זה מה שדיברנו קודם, לחזק את האמון בו, זה מאוד מאוד חשוב. אפשר גם לתת לו כוחות דרך תותחנים, לא רק, כן, הם יורים למעלה, ומזה יורד למטה. זאת אומרת, המלאך נותן לו שפע. אם אנחנו מכוונים את עצמנו לדבר הזה, מבינים שהילד הוא למעשה ביטוי שלנו, הוא סוג של מראה שלנו. ואם יש לו חולשה, זה למעשה הזמנה אלינו להתחזק ולתרום לו עוד מלאך, עוד מעשה טוב, כך הוא אומר, שאדם עושה מעשיו בקדושה ובטהרה ומחשבה טובה, אז הוא בורא מלאך. קשה לך עם זה, הרב אלישע?
התמונה הכוללת היא קשה, לא שהדברים קשים לי. למה? מכיוון ש...
חינוך הרך, לא...
כיוון שאני צריך לחשוב מחשבות, דוגמה אישית, אני בורא מלאכים, כאילו הילד הוא בכלל, אני לא מתקשר איתו כבר, הוא בשלו ואני בשלי ואני עושה איזה מין עבודה בתוך עצמי וזה עוזר. ומה, אין, איך בכל אופן, אני מתקשר איתו בצורה לא עקיפה.
כשאני מדבר איתך למשל, אז אנחנו לא, אני לא פועל עליך באופן חינוכי, נכון? זאת אומרת שאנחנו שנינו כחברים מדברים אחד עם השני ומשוחחים אחד עם השני, אני לא או מעמיד את עצמי כמחנך כלפיך. אני משוחח איתך, מדבר איתך, אנחנו בקשר מספיק טוב, בלי שאני מחנך. להפך, אם אני ארגיש אחריות על ההתנהלות שלך וההתנהגות שלך, אתה במובן מסוים זה ירחיק את החברות שלנו באיזה צורה מסוימת. אז גם הורים וילדים יש להם קשר מספיק עמוק, מספיק רב בבית, בתוך ההתנהלות השוטפת, בתוך היום-יום, בלי שהם בעמדה מחנכית. זאת אומרת, אני רוצה לשחרר אותם טיפה מעמדה מחנכית.
מה זה הטיפה? מה אתה משאיר ומה אתה לוקח?
אם היה לי את היכולת לדייק את זה ולהסביר את זה בצורה מדויקת, אז בוודאי שזה היה יוצא בתוך חוברת הדרכה, וזה לא היה משאיר שום מקום ליצירתיות של ההורים.
לא, נשאר משהו?
נשאר משהו, בוודאי. יש בוודאי שאנחנו, בוודאי שהכיוון הוא באופן כללי לשחרר את מערכת היחסים, להיות טבעית יותר. במובן מסוים באופן פרדוקסלי, בגלל שאנחנו כל כך לחוצים, כל כך מפחדים על מה יקרה עם הילד שלנו, מה יהיה איתו ומה יהיה איתו ומה יהיה איתו, אז אנחנו מעמיסים את הקשר בחינוכיות יתר. ואני רוצה להציע לשחרר את זה, זאת אומרת, שהמערכת היחסים תהיה טבעית, נורמלית.
פחות לחוצה, פחות מעמיסה.
ואם אתה רוצה בכל אופן להשפיע עליו, אתה צריך להבין שההשפעה היא לא דרך הפלייר ולא באופן ישיר, אלא סוג של עבודה שלך עם עצמך, של עבודה שלך עם בן הזוג שלך, של עבודה שלך בכלל בתוך הבית, של תפילה, של מחשבות, כמו שדיברנו. זאת אומרת שלא כל העומס הוא נמצא בתוך הישירות של הקשר שלי עם הילד. אם אני אוריד 60% מהדיבורים החינוכיים בתוך הבית, אני חושב שהרבה מאוד ילדים, קודם כל הרבה מאוד ילדים ישמחו מאוד, הם יודו לי מאוד.
כיוון שהם לא אוהבים את זה.
הם לא אוהבים את זה, אבל הם לא אוהבים את זה גם בגלל, וממילא זה גם לא עוזר, זה הצער. זאת אומרת,
זה מה שרציתי לשאול. שיטה הזאת.
שיטה?
לא, דרך הזאת. זה דרך חדשה או דרך ישנה?
אני חושב שדרך ישנה, להפך, אני לא יודע איך אתה גדלת בבית, אבל אני מעריך שבבית אירופאי, כמו שאני גדלתי, ומכיוון שאבא שלי היה פחות לחוץ, אני לא יודע למה, אולי בגלל שבאו ממקום מסורתי וחינוך עבר, אז אני מרגיש שהיה פחות לחץ, בוודאי שהוא עבר פחות סדנאות חינוכיות, מה שההורים של היום עוברים. והוא גם לא נאלץ לראות תוכניות
משדרים
חינוך. משהו טבעי היה אצלם בגנים שלהם.
כל התוכחות שמוזכרות בספרי הקדמונים, שמדברים על תוכחה ויוצרים לו חייה, ונעזוב אפילו את ההכאה. התוכחה הייתה תפסה.
אני גדלתי בבית, אני אומר את זה לזכותו של אבי מורי, עליו השלום, ש... הזיכרון המרכזי שלי מאבא שלי, ואני חושב שזה השפיע עליי מאוד 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 מאוד, זה היה שם משחק איתי הרבה. היה משחק איתי הרבה מאוד מאוד מאוד. ואני מרגיש שזה הוליד בי, קודם כל יכולת של השתעשעות ושמחה, גם בתורה, ממילא אחרי זה. ממילא גם היחס לתורה, היחס לא לתורת חשש שואל. אבל המשחק והאופציה הזאת של, 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 של חיים בריאים וטובים, שאין חרדה, מתמדת כל הזמן שמה יקרה משהו לילד, שמה חלילה, אם אני לא אגיד לו, הוא יוריד את הכיפה שלו, או שיקרה דבר אסון כזה. זאת אומרת, האמונה בתורה ובמצוות, בכוח שלהם, ובכוח המפתה שלהם אפילו הייתי אומר, ובטבעיות של החינוך, היא אמורה להסיר מעט מהעומס שאנחנו מעמיסים על הילדים שלנו, ומתוך רצון טוב כמובן, מתוך רצון טוב, אבל יש בו הרבה פחד והרבה חרדה בתוך הרצון הטוב
הזה. יש בו פחד מכיוון שאנשים רואים מה שקורה סביבם, רואים את כל הכישלונות, אלא אם כן תקלט הכישלונות מהמסע קייטר.
אני לא תולה, אבל זה צבת בצבת עשויה, זאת אומרת, ללא ספק שזה צבת בצבת עשויה. זאת אומרת, ככל שהמצב קשה יותר, אנחנו נאלצים באופן פרדוקסלי להאמין יותר. זאת אומרת, מכיוון שברגע שאנחנו, הכל... רפואת חירום יש לה את היתרונות שלה, היא עוזרת לטווח קצר, אבל לטווח ארוך אתה חייב לבנות בתי חולים ואזורים שהם לא רק בנויים על הטיפול במחלה הקריטית, אלא לבנות אוויר נקי וטוב. צריך להצטרף לירוקים, כביכול לבנות אוויר אקולוגי, זאת אומרת לעבוד דרך ההבנה הכוללת של מה שמתרחש, האוויר הכולל שבתוך הבית ולא רק... דרך החששות והפחדים. אולי אני אגיד וורט לסיום. הגמרא בסנהדרין אומרת, יש פרק מיוחד שהוא פרק חינוכי העיקרי, זה נקרא פרק בין סורר ומורה. שהוא צריך להעמיק בו, כמובן שזה מצווה משונה ביותר בתורה שאומרת, בין סורר שההורים לוקחים את הילד וחלילה מוסרים אותו. אז יש כמה, שתי נקודות. חז"ל אומרים שבין סורר ומורה נידון על שם סופו. אז אני רוצה לפרש את זה על דרך ההלצה קצת, זאת אומרת, ולומר שכשההורים הם כל הזמן רואים את הילד בשם סופו, כשהוא חלילה מתחיל לגדל איזה צ'ופצ'יק של שערות, הם כבר מיד רואים שהוא מעשן סמים, וברגע שהוא פעם אחת אולי עשה איזה מעשה, הם כבר רואים את כל ההשתלשלות השלילית של הדבר, זה הדרך הבטוחה לבן סורר ומורה. אם הם נמצאים איתו בכאן ועכשיו שלו, ומסירים את הדאגות שלהם ולא רואים על שם סופו כל הזמן, זה יחסוך את כמות הבנים סוררים ומורים, ברור.
למרות שזה וורט, אני מרשה לעצמי לשאול שאלה.
בבקשה.
מהו אופטימיות ושמיות עיניים, ומה זה לתת אמון בילד?
א', זו שאלה טובה, אני לא יודע אם אני יכול להגדיר את זה, אבל א', לזכור את השאלה הזאת עצמה, לזכור שיש סמיות עיניים, יש אופטימיות שהיא למעשה מתעלמת מהמציאות. ויש אמון, אמון, ואתה צריך לשאול את עצמך, האם כרגע אני רק מחפף, רק מסמא את עיניי או שמה, אני עושה פעולה חיובית של אמונה. זאת אומרת, פעולה של אמונה, פירושו של דבר, כשאני רואה שהילד חולה, יש דרך לקחת אותו לרופא, לתת לו אנטיביוטיקה, זה דרך מסוימת, אבל יש גם דרך לחזק את המערכת החיסונית שלו, לתת לו ויטמין C, לקחת אותו לבריכה, לדעת שהוא צריך לעשות פעולות שמחזקות את החיסוניות שלו, ולא רק לפתור את הבעיה דרך אנטיביוטיקה. ולכן, כשאני רואה שהילד מצבו חלש יותר, באופן פרדוקסלי אני צריך יותר להאמין. כשהכל מתנהל כרגיל, אני יכול לחשוש, כביכול. אבל ככל שהמצב נהיה יותר קשה, אין ברירה, אין ברירה. דווקא שם אני צריך לחזק את המערכת החיסונית עוד ועוד ועוד. והמערכת החיסונית קשורה לכל הדברים שדיברנו עליהם, שהיא משפיעה על האוויר הכולל שהילד נמצא בתוך.
טוב, הרב דב זינגר, תודה רבה על החינוך עקיף, שהוא ליבו, לב ליבו של החינוך. תודה רבה, לימדת אותנו הרבה. ולצופים היקרים, זו הייתה תוכנית נוספת, משדרים חינוך, יחד עם הרב דב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, שטיינזלץ, ביישוב כפר עציון. תודה רבה, ולכם ערב טוב ושלום וברכה.